אני לא יודע כמה אתם באמת, זה מעניין איך אתם חווים את התורה של המהר"ל, אבל אני חושב שזה באמת, לא יודע, יש, אין איזה מקבילה לבירורים של המהר"ל, ביחס לעולם המצוות, ביחס לתורה. זה, אני תמיד נפעם מעוצמת החידושים שלו, והדרך הברורה והבהירה שהוא מונה על שאלות כל כך, כל כך יסודיות. אז אנחנו בפרק שמיני, תפארת ישראל, ממשיכים ביחס לסוגיית המצוות. אומר המהר"ל, יתבהר לך, כי התורה היא צירוף וזיכוך נפש האדם. ובמדרש, שאל גוי אחד את רבן יוחנן בן זכאי, אילין עובדיה דאתון עבדין, נראים כמין כשפים. מה שאתם עושים, אנחנו כשפים, אתם מביאים פרה, שורפים אותה, וקודשין אותה, נוטלין את הפרה, ואחד מכם מטמא למת, מזין עליו שניים ושלושה טיפים, ואתם אומרים, לא תיארת. מה זה מה שאתם עושים? זה נראה יותר, זה לא נראה משהו מדעי, משהו הגיוני על פי השכל, נראה כמו מה? כמו מיסטיקה. רק במיסטיקה, כל הדברים שאתם עושים. אנחנו בפרק ח', רק אני ככה מחבר אתכם. אמר לו, נכנס בך רוח חזזית מימיך, בעצם איזה רוח שטות כזאת, איזשהו דיבוק, נכנס לך פעם דיבוק? אמר לו, לא, ראית אדם שיחסה ברוח חזזית? אמר לו, אין. אמר לו, מה אתם עושים? מביאים עיקרין ומאשנים תחתיו, מרביצים עליה מים, היא בורחת. אמר לו, ישמעו אוזניך מה שאתה מוציא מפיך, ככה רוח הזה, רוח התאומה, תכתיב גם את הנביאים, ואת רוח התאומה, אוויר מן הארץ. אז הנה, נעבור בורח. אומר לו, אמר לך, מן זכאי, תראה גם אתם כשאתם רוצים להעביר איזה דיבוק, איך אתם אתם עושים איזה שווק טכני, שמוציא את הדיבוק הזה. כשיצא, אחרי שיצא מולו את המידה, ולזה דחית בקנה. לנו מה אתה אומר? אמר להם, חייכם, לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, ככה קקתי, גזרה גזרתי, ויתר רשאי לעבור על גזרותיי, דכתיב, זאת חוקת התורה, עד כאן. הנה, רבי יוחנן בן זכאי השיב לגוי, כי מצוות התורה היא תועלת בעצמה, דרך זה שאמר, כי הפרה אדומה מעברת רוח אטומה, כמו שחשבו קצת בני אדם, כי התורה אסרה מאכלות אסורות, כשהם מולידים מזג רע, שנתנו טעם בדם וחלב, שכולם מוליכים מזג רע, וכל הדברים האלה אין בהם ממש לעניין איסור שלהם. אז אנחנו קודם כל נעסוק במדרש הזה. בעצם הבעיה זה בא לרבי יוחנן בן זכאי, אבל תקשיב, התורה שלכם זה מיסטיקה, לא רואה פה היגיון, איך זה בדיוק עובד? אמר רבי יוחנן בן זכאי, תקשיב, אין לי אולי תשובה איך זה עובד, אבל תראה, המציאות מוכיחה שזה עובד. בעצם במילים אחרות, מהתשובה שאמרנו לך מזכה, זה נשמע שמה מטרת התורה? מה לפתוח? כאילו בעצם התורה זה איזשהו הדרכה, זה איזשהו פתרון לבעיות העולם הזה, זה בעצם התורה, ככה זה נשמע. אבל יש על זה שתי קושיות. קושיה ראשונה, שאלה ראשונה באמת, ואז באים תלמידיו של רבנו חמן זכאי, אומרים לו רבנו חמן זכאי, מה זה, מה אמרת לו? הרי הוא סתם אמרת לו תשובה, נכון? בוא תגיד לנו את האמת. האמת היא, לא מה שאמרתי לו. התורה לא קשורה לפתור את בעיות העולם הזה. התורה היא, זה הכל תומה וטהרה, זה הכל ציווי השם. זה לא קשור עכשיו לאיזה, לא באמת, זה לא באמת בא לפתור את בעיות העולם הזה. זה לא שמאכלות אסורות הן מולידות מזג רע, או ש... או אדם והחלב, הם עושים איזשהו משהו רע לאדם, ממש לא, אלא מה, זה אמת אלוקית, שלא קשורה למציאות של העולם הזה. שתי שאלות על העניין הזה, שאלה ראשונה, אם כל הדברים של רבן יוחנן בן זכאי לגוי, זה סתם, זה דבר חסר ערך, חסר משמעות, למה המדרש צריך לספר לי את זה? מה יש לספר עכשיו, סיפור בין תנא לאיזה גוי, כשהתשובה של תנא לגוי הייתה סתם, סתם להעיף אותו, כאילו להתרד ממני. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אם התשובה היא לא נכונה, התלמידים יושבים שם. למה הוא לא אומר לתלמידים, תקשיבו רגע, מה שאמרתי בזה שטויות, בואו תקשיבו אותם, אני אגיד לכם את התשובה האמיתית. הוא מחכה שהם יגידו לו, משהו פה לא בסדר, ואז הוא עונה להם את התשובה. במילים אחרות, משהו פה מוזר, כאילו, אם התשובה לגוי שטויות היא אבל, למה אתה נותן למקום בכלל? למה אתה נותן למקום? ולמה המדרש מתאר אותה לפנים? אלו שתי השאלות שהן פתח גדול לכל הסוגיה. אז אולי, טוב, לפני שנראה את המדרש הבא, יש פה בעצם סוגיה מאוד מאוד גדולה, והראשונים כבר דנו בה. פה הבאתי כמה מקורות מרותינו הראשונים שעסוקים בבירור הזה. מה היחס לדיני מאכלות אסורות? אז הרמב"ם מורה נבוכים מסביר שהכל, מסביר את כל ענייני מאכלות אסורות במצד הבריאות. למה חזיר לא אוכלים חזיר? כי חזיר הוא מאוד מלוכלך. למה לא אוכלים דם? למה לא אוכלים? הכל זה עניינים של דברים בריאים ודברים לא בריאים. כך מסביר הרמב״ם במורה נבוכים, מאמר ג' פרק ממחת, את כל דיני מאכלות אסורות.
אבל מתקשר גם מה שאמרנו בפרקים הקודמים, שהרמב״ם והרמב״ן מסבירים.
כן, כן, נכון, אז הרמב״ם בשיטתו, כן, עכשיו זה איזשהו ברור מאוד מאוד עמוק ביחס, הפרק הזה הוא בעצם הבירור ביחס בין שיטת הרמב״ם והרמב״ן למהר"ל. או בין יכולות איך אפשר לשלב ביניהם. כי הרמב״ם בעצם בא ואומר שהכל זה, הכל זה בא לפתור, זה פשוט לא בריא. באים הראשונים, עקדת יצחק ואברבנאל, ועוד הרבה ראשונים, הם מקשים עליו קושיות מאוד מאוד חריפות. אני אנסה לסכם לך את הקושיות שהם מקשים עליו. מה שהם מקשים עליו, הם, שאלה ראשונה, שאם באמת כל הטעם זה בריאות, אז זה דברים, אז זה פתיר. נכון, יש לפעמים דברים שהם מאוד מאוד לא בריאים, אבל אוכלים אותם באיזשהו, באיזונים מסוימים. נכון, יש סם המוות, שאתה שם לו איזון אחר, הוא הופך להיות דבר שהוא לא מזיק. אז היה אפשר לפתור את זה, זה לא היה איסור גמור, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הגויים אוכלים את זה, למה לגויים לא קורה כלום? לא ראיתי שהגויים מתים לפנינו בגלל שהם אוכלים חזיר, או אוכלים בשר בחלב, או אוכלים דם וחלב. שאלה שלישית, וזה בעצם אולי שאלה הכי עקרונית, מה הפכת את התורה? מה זה בעצם התורה? התורה זה ספר רפואות. יש, לא צריכים ללמוד, אנחנו צריכים ללמוד תורה בבית המדרש, בפקולטה למדעי הרפואה, צריכים לפתוח עכשיו, כאילו, זה עניין התורה. התורה עוסקת בפרקטיקה האנושית שלנו, נתת לנו רפואה. שאלה נוספת האחרונה שהוסיפה אברבנאל, זה שאם באמת התורה הייתה עסוקה בדברים מסוכנים, יש דברים יותר מסוכנים. יש חיות מעשיות, יש צמחים, שאתה מוכל אותם בשנייה אחת ומת. אותם היית צריכה לאסור, לא איזה בשר חזיר שאולי הוא מאוד מלוכלך והלכלוך שלו יגרום לך להזדהם. וגם זה, זה גם פתיר, כן, סתם דוגמה, אם זה הלכלוך שלו, היום מגדלים חזירים בתנאים פיקס, אז אולי היום זה כבר יהיה מותר. כל השאלות האלה הראשונים התקשו מאוד בשיטת הרמב״ם, והפרק שלנו הוא ככה פתח לסוגיה הזאת, ופה אנחנו נראה דוגמה ממש מעניינת לשיטת המהר"ל. מביא המהר"ל פרק אמר להם הממונה יום על המתת ונתמתם בם, דרשה מפורסמת, תנא רבי ישמעאל אומר, עבירה מטמטם ליבו של אדם, שנאמר אל תטמאו בהם ונתמתם בם, אל תקרא ונתמתם, אלא ונתמתם בהם, הרי כי לא אמרו רק העבירה מטמטם ליבו של האדם, רק יטמטום מצד העבירה, עבירה כי מפני שעבר המצוות, שראוי לאדם, מצד אשר נפשו, נפש אלוקית כמו שאמרנו, ככה עבירה מטמטם ליבו של אדם, אבל אין זה מצד הטבע של השרצים. לפני שנרחיב פה בדברים, בעצם יש פה מדרש של חז"ל שהוא מדרש מאוד מאוד תמוע. הפסוק אומר ונתמתם בם. מה זה טומאה? מה זה טומאה וטהרה? זה דבר מופשט, רוחני. באים חז"ל ואומרים ונתמתם בם. זה יגרום לכם מה? טמטום. זה כבר חז"ל באים ואומרים כל בעצם המצוות האלה בעצם על מה הן פועלות? על החיים שלך, על העולם הזה שלך. יש פה בעצם סוג של סתירה. זה בדיוק הפוך מפשט הפסוק. הפסוק אומר טומאה וטהרה. עניינים אלוקיים, רוחניים, באים חז"ל ואומרים, מדברים על משהו אחר לגמרי. באים ומדברים על איזשהו גם פיזי שנוצר.
למה טמטום זה גם בנפש?
אבל זה בנפש, זה לא רוחני. קודם כל, טמטום זה יכול להיות גם ברמה הפיזית, אבל זה משהו הרבה יותר, זה כבר לא איזשהו עניין רוחני מופשט. הגוף שלך השתנה, משהו בגוף שלך השתנה, מה השתנה בגוף שלי, משהו משתנה. התורה אמרה לי, טומאה, טומאה, אין שום דבר בגוף שלי שמשתנה. אדם שנטמע, אתה לא תראה את הגוף שלו פתאום נראה אחרת.
טמטום בנפש זה גם...
כן, טמטום בנפש זה דבר שהוא הרבה יותר מוחשי.
הוא לא מבין לטוב לרע, זה דבר שהוא מוחשי.
כן, קודם כל אתה החלטת מה זה טמטום בנפש, טמטום בנפש זה גם יכול להיות איזשהו פגם. גם לא כתוב פה טמטום בנפש, ונטמטם. טמטם ליבו של אדם, זה כבר פוגע בך. זה כבר אתה, זה כבר לא משהו שמרחף מעליך, לא טומאה וטהרה, זה משהו שפועל בך. כן? סתם, זה קשור למה, למזג הרע שדיברנו עליו פה. כמו שהרמב״ם רוצה לומר, זה משנה את המזג שלך. זה כבר לא, המזג שלך השתנה. זה הלשון פה, אני אמשיך הלאה. ואם כי האמת שכל הדברים האסורים הולדים מזג רע, אין זה טעם האסור. כי מה שאסרה התורה אותם בזה, נראה כי הם דברים יש בהם שינוי, יוצאים מכלל שאר המאכלים שהם טהורים. בשביל השינוי שבהם, משך אחריהם טבע זר משונה גם כן. כמו שכתבנו זה גם כן למעלה. אבל אין זה טעם באיסור והיתר. שאם כן הייתה התורה ספר רפואות, או ספר טבע. כאשר ישיב רבי יוחנן בן זכאי לגוי כי מצוות פרה אדומה על דרך זה, וכמו פעולות הטבע הוא סגולה מן הסגולות, אמרו לו לזה דחיתו בקנה, לומר לו כי מצוות התורה על דרך זה, אבל אנו שאנו יודעים כן מצוות התורה על דרך זה, אם כן מה אתה אומר לנו? וישיב חייכם, שאין למת מטמא, ואין למים מתארים, פירוש כי אין בטבע שיימת מטמא שהוא מים מתארים, שאין כאן דבר טבעי במצווה הזאת, רק גזרה גזרתי היא אתה רשאי לעבור עליה. והפירוש הוא כי הכל מצד הסדר שנתן השם יתברך לנו, מצווה שכלית, מצווה שכלית, מתחייב כך. בשביל כך המת מטמא את האדם והמים מתארים, הכל מחייב החוכמה היא התורה, נתן השם יתברך לאדם. אבל שיהיה דבר זה טבעי, דבר זה אינו, רק כי כך הסדר של השם יתברך לאדם בחוכמתו, מצד החוק שהוא שייך לאדם, האמת מטמא והמים מתארים. לפני שנתקדם הלאה כבר, בוא נראה מה המהר"ל רוצה לומר. אומר המהר"ל בעצם עיקרון כזה, יש דברים שהם מתחילת מהותם הם טבעיים. אני אוכל רעל, לא משנה אם זה גוי שאוכל רעל, יהודי שאוכל רעל, הוא מת, נגמר. זה דבר שכל מהותו טבעית. העניינים עליהם מדברת התורה הם לא עניינים טבעיים, הם לא מתחילים מהטבע, הם מתחילים מהחוקה, מהגזרה האלוקית, משם הם מתחילים. אבל אחרי שהם התחילו מהגזרה האלוקית, הם הפכו, יש איזשהו סדר אלוקי שהקדוש ברוך הוא סידם אותם, אחרי שהם התחילו מהגזרה האלוקית, הם הפכו להיות משהו שיש לו השפעה גם במציאות של העולם הזה. בעצם הדרשה, וזה חז"ל תמיד, זה משתלב, הדרשה של חז"ל היא לא הפוכה מהפשט, היא משלימה את הפשט, ונתמתם בה ונתמתם בהם, הכל מתחיל מהתומעה המופשטת, אבל תדע לך, אחרי שזה התחיל בתומעה המופשטת, זה גם יורד למציאות של העולם הזה, זה פוגע לך גם במזג. זה מסביר גם את כל השאלות ששאלנו, למה גוי לא ייפגע מזה? כי לגוי אין את התומעה, ממילא גם לא תהיה את הפגיעה הפיזית, אבל יהודי שיוכל דבר תמה, זה גם יפגע לו במזג, וזה בעצם משלב לנו את הרמב״ם, הרמב״ן והמהר"ל ביחד. הרמב״ם והרמב״ן ידעו מה הם מדברים. הרמב״ם אומר שזה פוגע במזג, תדע לך, זה גם פוגע. יהודי שיוכל חזיר, זה יפגע לו גם בבריאות. יהודי שיוכל דבר לא תמה, זה יפגע לו במידות שלו. גוי שיוכל דבר תמה, זה לא יפגע לו במידות שלו. זה שלא יהיו בריקיון תחלוטין. הבריאות שלו ודאי לא תיפגע. אז, ונתמתם ונתמתם, זה שוב, זה השלמה. זה התחיל מ"ונתמתם". יש חוק אלוקי, יש גזרה אלוקית שהדבר הזה אסור. אחרי שזה כבר, יש גזרה אלוקית שזה מטמא, התוצאה מזה תהיה שיהיה פה גם פגיעה במזק, פגיעה גם באדם עצמו.
הטמטום זה מה
שהרמב״ם אמר? מה שהרמב״ן אמר. הרמב״ן אמר על טמטום הלב במובן של הנפש, נכון? שהנפש נפגע, את הרמב״ם אמר הגוף נפגע, אז בעצם לכאורה יש פה, לכאורה ונתמתם זה המהר"ל, ונתמתם זה הרמב״ם והרמב״ן. אומר המהר"ל, זה הכל סיבה ותוצאה, שורש מהו שורש רוחני, לכן בגוי לא תהיה בעיה. לכן ב... זה אתה לא יודע, זה הרבה יותר קשה לך לבחון. רוב עם ישראל ברוך השם אוכל כשר. בדיוק, היה לפני כמה זמן, אמרו שהעיר עם תוחלת חיים הכי גבוהה בארץ, אתם יודעים איזה עיר זאת? העיר שחיים בצפיפות, חצי שם מעשנים, אף אחד שם לא עושה כושר, ושם חיים הכי הרבה בארץ. אבל שוב, זה לא דבר שאתה יכול לבחון אותו. אבל אומר המהר"ל, זה השורש, השורש הוא... אף אחד לא חושב שברגע אחד זה... מה? זה לא שאתה, זה לא בשביל שנייה הוא אמור ליפול. זה מטמטם את הלב.
כן, הרמב״ם,
אי אפשר לבדוק דברים כאלה רפואית, הרפואה לא יכולה לבחון.
למה? הרפואה לא יכולה להגיד לי, יכול
להגיד
לי, זה
לא
יכול קלמרי
או לא.
אבל יש...
זה לא יכול
לשמר,
אבל
זה... כן, אבל הרפואה... זהו, הרפואה, מה היא תעשה? תגיד להם, בואו תעשו בדיקה רק על יהודים, תצחקו עליך. איך השתגעת? מה זה רק על יהודים? כאילו, הגוף עובד כמו כולם. כאילו, זה נכון בעולם הרפואי ה... שוב, תראה, אני לא, אין לי כלים להיכנס לזה, אבל אומר הרמב״ם, שזה פוגע, שוב, תראה, יש פה הבחנה, זה פוגע, בוא, תעזבו את הפגיעה הפיזית, פגיעה נפשית, פוגע לך במידות, אתה תהיה אדם רע יותר, מידות מקולקלות יותר, זה רק ליהודי, לגוי זה לא יקרה.
מידות הרמב״ן אומר?
המידות זה הרמב״ן, הרמב״ן דיבר מצד האדם, הנפש שלו. הרמב״ם דיבר מצד המציאות, נכון? לכן הרמב״ם הולך בשיטתו ואומר שתאכל משהו לא כשר, זה יפגע לך בגוף. אתה אומר זה לא נראה ככה, אני אומר אין לך שום דרך להוכיח את זה, אין לך דרך להוכיח את זה, כי גויים אוכלים את זה והכל, המחקר לא יחלק עכשיו לגויים בין יהודים, אף אחד לא ייקח, אולי תעשה, זאת השם שתהיה פרופסור רציני, כך תעשה מחקר, תביא 100 גויים מהיהודים, תבדוק את הדברים, לא יודע אם מותר לעשות את זה כי אתה מחטיא אותם, אבל אפשר שבאותו רגע יפטרו אותך, מה אתה עושה מחקר על גויים והיהודים על הגוף, זה גזענות, כאילו.
אני לא צריך להוכיח את זה, כאילו, הוא אומר, אסמך
אתה משהו,
זה
מעניין,
כאילו,
לא
משהו מוזר, לא?
לא יודע, קיצור, הרמב״ם מסביר פה, לכאורה זה נשמע ברמב״ם, טוב, מה זה אסמך אתה, לא יודע, שוב, ככה הוא הסתכל על המציאות, ככה הוא קלט אותה. אבל המהר"ל אומר, המהר"ל אומר, אין פה סתירה, זה הכל מתחיל, ואז אתה יכול להבין למה דווקא, למה אצל גויים לא תהיה בעיה. למה, מה התורה? התורה לא דיברה על העניין המעשי. פחות עניין אותה, היא לא דיברה מצד דברים מסוכנים. היא דיברה מצד טומאה. רק תדע לך, אחרי שיש טומאה, אבל תחו את דוגמאות, אחרי שיש טומאה גם יש טמטום.
יכול להיות שהרמב"ם דיבר על הנפש פשוט, לא בריא לנפש?
לא, הרמב"ם מפורש כתב מורים נבוכים, לא בריא לגוף. אז אי אפשר.
יכול להיות שזה משהו סגולי, כמו שפת שחרית, מי שלא אוכל אותה יכול לאכול את זה. בשביל שלוש מחלות.
נכון, 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 נכון. זה בדיוק הנקודה, זה הכל מתחיל ממשהו סגולי. זה לא משהו פיזי. זה לא משהו פיזי, זה משהו שהוא מתחיל מהשורש הרוחני של זה. כן, עכשיו, בסדר, אז בואו, אני מסכים שיש איזשהו קושי בתזה של הרמב״ם, שאלות, הערות, כן.
מה שקודם, אמרנו בעצם שמהמדרש הזה שצריך להגיד, זה כאילו ונתמתם בם, אבל זה לא מסתדר.
הפסוק ונתמתם בם, ודרשת חז"ל ונתמתם בם. חז"ל...
דווקא עם המהר"ל, נכון?
לא, זה המהר"ל אומר, זה הכל השלמה. זה הכל מתחיל מהטומאה, מסתיים בטמטום. חז"ל לא סותרו את הפשט, חז"ל באו להגיד לך מה ההשלכות של מה שהיה פה. רצית להעיר משהו גם? בסדר, עבר? כן.
בעצם שרואה, אני יכול למצב שבעצם אדם יוכל למחל לא חשר ו... לא, יכול לדאוג טוב, אבל כשהוא מתחיל ללמוד עם מה זה פשוט קל לו.
לא הבנתי, מה, אתה אומר, יהיה קל לו כי מה?
לא, כאילו, מתמטיקה, כאילו, יהיה לו קל
וגמרה,
כאילו,
הוא
לא יבין כלום.
לא יודע אם הוא לא יבין כלום במובן הפיזי של שקלה ואתריה, אבל ודאי וודאי שכדי להבין תורה בצורה ישרה, בהירה, זה ודאי תלוי בעולם הפנימי שלך. אין ספק, זה כל כמה פסקאות של אורות התורה בהתחלה. נכון, בתחילת פרק ו', תחילת החלק היותר, שהבהירות של הלימוד, הזיכרון של הלימוד, זיכרון זה פשוט, יש כמה אתה מחובר לזה. אתה מדי עבודה של לימוד תורה, תלוי בזכיחות הלב שלך, בתארה שלך, זה אין לזה שום ספק. אז הוא יבין את השקלה והתארה, אבל הסברות שלו יהיו עקומות, זה כאילו, כי הוא לא הצליח לגעת, להיות חובר לעומק, לנשמה של הדברים. אז אל תעזבו אתכם עכשיו את העניין של המאכלות הסרות, קחו את זה בעצם, כולה שהזכרנו אותה קצת, בעצם, התורה אומרת שדיני טהרת המשפחה נידע, יש בזה דיני טומאה, אבל תדע לך גויים שלא ישמרו טהרת המשפחה לא יקרה להם כלום, הזוגיות שלהם תהיה תקינה. היהודים יהודי שלו, איש ואישה יהודים שלא ישמרו טהרת המשפחה, אצל זה גם יפגע בזוגיות. כן, גוי יכול לקבוע לעצמו יום מנוחה והכל יהיה בסדר, יהודי שינסה את זה, אם לא תהיה לו קדושה לא תהיה לו מנוחה. אצלנו זה הכל מתחיל משם, לכן במובן עכשיו השיח בין רבן יוחנן בן זכאי בין התלמידים שלו, מה שאמר רבן יוחנן בן זכאי לאותו גוי היה שקר או אמת, היה אמת, אמת, במקום מאוד מאוד מסוים, לא אמת השלמה. למה הוא לא מסביר לתלמידים שלו ישר את העומק? כי זה משהו שאני לא אתחיל להסביר לכם, כי הוא דורש הבנה עמוקה. אם אתם שואלים, הגעתם למצב שאתם מבינים שזה לא, לא הנקודה, יש משהו יותר עמוק מזה, אז אני אפרט לכם שלפגם הפיזי יש גם שורש רוחני, זה גם מסביר למה הרמב״ם, והרמב״ם מסבירים ככה, כי להגיד את מה שהמהר"ל מסביר, זה כבר סתרי תורה, זה כבר דורש הפשטה. זה לא אפשר להגיד לכולם, איך הרמב״ם, משהו שהיהודי הפשוט, יבין אותו. רגע, איך אתה אומר דבר כזה, הרי זה לא מדויק, זה ודאי, זה הכי נכון שיש. יש שורש לדבר, אבל זה גם נכון מה שאני אומר. אומר הרמב״ם, זה יפגע לך בנפש. רגע, אבל זה לא מתחיל משם. תשובה זה כן, זה נכון, מתחיל משורש יותר גדול, וזה גם פוגע בנפש, לא אמרתי חשב. זה בעצם משלב בין שלושת השיטות, בין שיטות של שלושת ה... גדולי רבותינו. מה אתם, בסדר? ברור? שילה, אני רעייף.
מה שאלנו אותה, איזה קושיה שאלנו על הגוי מכתחילה?
על מה?
איזה שאלה שאלנו בגוי, שאלה
כאילו... רבן יוחנן בן זכאי והגוי, שאלנו, אם באמת דחיתו בקנה, אם מה שרבן יוחנן בן זכאי אומר לגוי, זה בעצם סתם כדי להרחיק אותו ממנו, לענות לזה תשובה שטותית, למה מידע שאתה ספר לי את זה? אתה מזבז לי את הזמן. ספר לי מה, איזה גוי הציק לו, והוא ענה לזה תשובה לעזוב אותו, לשחרר אותו. למה להגיד לי את הדבר הזה? שאלה שנייה ששאלנו, זה אם זה שטות, התלמידים יושבים שומעים, מה תפקידך לעשות? אגיד להם, חבר'ה, זה שטויות מה שאמרתי, לא, הוא חכה שהם ישאלו. ואז הוא אומר להם, יש לי תשובה אחרת. ואז רצינו לומר שיש פה הכל בעצם משלים למהלך הרמוני אחד, זה באמת לא שטות מה שהוא אמר, אבל זה תפיסה מאוד מאוד, זה תפיסת התוצאה, יש סיבה לכל זה, הסיבה היא מאיפה היא מתחילה? מהסדר האלוקי. הסדר האלוקי הוא זה שגורם לדברים להשתלשל בצורה, במציאות, כמו שהיא נראית במציאות שלנו. ולפי זה יצא שיהודי שיוכל משהו לא בריא, יאכל משהו לא כשר, זה יפגע לו פיזית אפילו. וגוי לא. שיש לך דרך להוכיח אחרת?
אני יכולתי
מחקר. באותו רגע יפטרו אותך מהאקדמיה, שאתה תחיל לעשות מחקרים על ההבדלים בין יהודים לבין גויים.
לא, אצל גויים אני לא יודע מה פוגע, אצל יהודים אני לא יודע.
אצל גויים זה לא בהכרח פוגע, כן, זה לא פוגע.
או שקראת אנשים שכבר אוכלים את הדברים האלה, מה קרה להם משהו אוכלית?
שוב, זה מאוד מאוד קשה. אתה יודע, יש תשובה של הרב, יש שאלה, יש דין בתורה שצריך לעשות, יש כל מיני דינים בחזל שהם דינים מצד פיקוח נפש. כל מיני דינים של חזל, שחזל אמרו, תקשיב, את זה תעשה מצד פיקוח נפש. עכשיו, שואלים, מה קורה כשחזל אמרו לי שיש פה פיקוח נפש, אבל הרופאים היום אומרים, תקשיב, אין לך מה לחשוש לזה. מה אני עושה במקרה כזה? מה? אז רפואה או חכמים, תחליטו.
רפואה,
חכמים. אז לכאורה ההיגיון אומר רפואה, כי חכמים לא הבינו בעניינים רפואיים עכשיו.
יש דוגמה, ויהיו
לטווח ארוך. ודוגמה זה מציצה בברית. יש חזרנו שהמועל צריך למצוץ לעשות מציצה בברית, ואם לא, התינוק מסתכן. אז האם לעשות היום, היום לעשות מציצה, זה חשש איסור דאורייתא. לעשות בשבת, אולי תוותר על המציצה בברית. כי היום הרופאים אומרים שזה שטויות. אומר הרב שלא, למה לא? אני לא עושה את זה ברפואה, אני הולך לפי מה שהרפואה מדריכה אותי, אבל הרפואה לא תמיד יכולה לדעת הכל.
כן, אבל אם יש לי עניין של זה, כאילו זה הרפואה...
אני אעשה רק לחומרה, לא לכולה. אני לא אקל, אני לא אצא נגד הרפואה. אם היא אומרת שמשהו מסוכן, אני לא אצא נגדה.
ברור שהרופאים של היום מבינים יותר מהרמב"ם.
נכון, אבל הרפואה... טוב,
אתה עובד הגשמי,
לא תוכלים... כן, אבל... לא, אני אדבר פה אפילו ברמה, הוא עובד רק בעובד הפשוט, האנושי. אבל הרפואה לא יודעת תמיד את ההשלכות של דברים. לא תמיד יודעת, כן, סתם, לצורך העניין, עד לפני 60 שנה, הרופאים אמרו שלעשן סיגריות זה בריא. שתבין כאילו כמה, וגם היום, הרפואה היא יותר לא יודעת מי יודעת, צריך לדעת את זה. אז אני לא יצא נגדה, כי היא הכלי הקוהרנטי, השכלי הכי טוב שיש לי, אבל אם חזל אמרו שיש משהו שצריך לחשוש אליו, אומר הרב, אני לא יודע, הוא קצת יש לו תשובה, אז אני לא יודע מה ההשלכות של זה, אולי לא תראה, לא תוכל לבחון את זה במעבדה, כי... כי זה פוגע, אולי זה פוגע רק בילדים שהם חלשים יותר, פיזית, כאילו, זה לא, לא, לא בכולם, זה מבין, יש חשש, יש דברים שהפגיעה בהם היא לא ישירה, והרפואה אין לה יכולת לבחון דברים כאלה. אתה מבין מה אני אומר? אז ככה הרב אחי, הלכה למעשה. אז לא, הכל בסדר, אז לא, זה חידוד חשוב, זה חידוד חשוב בהקשר הזה של להבין ש... היחס הזה בין, לכן אפשר לבחון את זה באמת, אז זה מה שבעצם אומר המהר"ל, בואו נמשיך הלאה, זה עיקרון, זה בעצם הלב של הפרק, זה בדיוק הנקודה הזאת. השילוב הזה בין הזו, בין התמתם להתמתם, בין הטעם האנושי לטעם האלוקי, זה בעצם החידוש הגדול פה, אבל יש פה עוד כמה יסודות חשובים. איפה הגענו? הפירוש הוא, כי הכל מצד הסדר, נתן השם יתברך לנו מצווה שכלית, מתחייב כך, בשביל ככה מת מטמא את האדם, המים מתארים, הכל מחייב החוכמה היא התורה. אתה השם יתברך לאדם, אבל שיהיה דבר זה טבעי, דבר זה אינו, כי כך הסדר שהשם יתברך לאדם וחוכמתו. מצד החוק שהוא שייך לאדם, המת מטמא והמים מטהרים. מפני כך אין לערער אחר זה, כי עמוק עמוק מי ימצאנו, כי אין לו תורה טבעית, שלא הייתה תורה טבעית, אז זה קשיא, מה אינן טומאה וטהרה? על אין זה דבר טבעי כלל, רק הוא סדר שכלי. ואם כי אינו יודע ואינו מבין עניין החוק הזה, התורה נתנה לנו רק לצרף את הבריות, והצירוף הזה הוא לאדם בין יודע טעם של מצווה, או לא ידע, רק כאשר מעשיו נמשכים אחר החדר הסדר השכלי. מה שראוי לו, בזה מעשיו כמו שראוי לפי השכלי, והוא צירוף וזיכוך הנפשו מן הטבעי כמו שהתבהר. כי התורה היא סדר השכלי שראוי לאדם מה שהוא אדם, דם מצוות דבק בשכלי, ועל ידי זה דבק בו יתברך, לכזה ודכתיב זאת חוקת התורה. כבר אמרתי שאף אם אין ידוע לנו טעם וסיבה של כל דבר ודבר שנמצא באדם, למה הוא כך? מכל מקום ידוע לנו שאין דבר אחד לבטלה, וכך סידר השם יתברך לחוכמתו, כל הנבראים עליונים ותחתונים וכן יהיה למצוות. למה אם כך בוודאי ידענו, שכך נותן הסדר של סדר השם יתברך, כך מתחייב ממנו. וכך אין לשאול על טעם המצוות למה הם כך. כי כך גזר השם יתברך סדר לפי חוכמתו, ואין דבר אחד לבטלה, וכך חקק השם יתברך.
זה גם הרמב"ם, לא?
בהקדמות. מה?
גם הרמב"ם בהקדמות.
כן, אני חושב שיש פה יסוד מאוד חשוב. שאלנו, שואלה פה מדרימל במערל, אומר המערל, הכל מתחיל ממה? מהטומאה וטהרה, מהסדר השכלי האלוקי, משם זה מתחיל. זה לא מתחיל מעניין טבעי. זה יורד למציאות הטבעית, אבל לא משם זה מתחיל. שאלנו, אם אתם זוכרים, בתחילת פרק ו', המערל בא ואומר, אבל יש פה יסוד חשוב מאוד בתוך הדברים של המערל, שבעצם הוא שואל, רגע, הרי, הוא אומר, אתה צריך ללכת עם דבר התורה, גם אם אתה יודע את הטעם, גם אם אתה לא יודע את הטעם. אתם זוכרים, בפרק ו' הוא דיבר על זה, שפתחנו שאלה. הוא אומר, מה, אני לא מחויב לכם, אנשי הטבע. למה לא מחויב לכם? כי אתם בקושי יודעים טעם, הדברים שבהם אתם מדברים, זה דיברנו קצת על רפואה. רפואה זה נראה מאוד מתוחכם, אבל הרופאים באמת לא יודעים הרבה. מה הם יודעים? יש לאדם בלב, יש לו בעורקים, זה מכניסים, זה כמו אינסטלטור, רק אם זה מכניסים לו איזה צינור עם מצלמה, שמים שם סטנד. באמת הרפואה יש לה הרבה יותר לא יודעת מאשר יודעת. עולם הטבע הרבה לא יודע מאשר יודע. זה מה שאומר המהר"ל, אנשי החוכמה. אתם באמת לא יודעים הכל. יש המון דברים שאתם לא יודעים, אז מה אתם מצפים ממני לדעת? על זה שאלנו, מה זה מה אתה מצפה? מה אתה משווה בין עולם הטבע, הגלוי לנגד עינינו, לעולם הרוח, לעולם של טומאה וטהרה? זה עולם שונה לגמרי. פה יש יסוד מאוד מאוד חשוב במהר"ל. זה, נתתי פה, הכותרת שנתתי לזה פה, הדברים פה, זה שם המשחק זה אמון. למה אנשי המדע כל הזמן חוקרים, ומנסים עוד לחקור, ומשקיעים. הרי מה זה לחקור? לחקור זה בעצם, אתה מחפש פה איזשהו כלל, איזשהו נוסחה, נכון? איזשהו עיקרון שהוא הלב של הכל. מי אמר לך שיש פה איזשהו עיקרון? מי אמר לך שזה משהו שאתה יכול למצוא עכשיו? למה אתה ברוך שיש משהו כזה? אתה צריך לחפש אותו. מה גרה למדע? למה אנחנו כל כך סורכים על המדע? למה אנשים משקיעים, העולם משקיע מאות טריליוני דולרים בלחקור ולברר? יש לנו ניסיון חיובי. למדע זה ניסיון חיובי. אה, ניסיון חיובי. שיש טעם ויש הסבר ויש רציונל לכל דבר שקורה במציאות. מתוך הניסיון החיובי הזה, נוצר אמון במה שנקרא מדע. אומר המהר"ל, גם בקודש, אתה לא תוכל להבין כל מצווה, כל טעם. לא תוכל להבין. המהר"ל בעצמו מביא טעמים מאוד מאוד עמוקים. לא תוכל להבין, במיוחד שזה דברים אלוקיים. אבל אחרי שתבין חלק מהדברים, ואתה תתחיל להיחשף לחוכמה ולעומק של התורה, מתוך המפגש שלך עם האמת והחוכמה של התורה, אז יהיה לך אמון גם בשאר הדברים של התורה, גם שאותם לא תבין. זה היסוד החשוב מאוד שהמהר"ל אומר פה. כן, אני זוכר שלפני איזה, היה הרב קלנר פעם דיבר על איזשהו ציטטו דברים שלו, שהוא דיבר על ההבדלים בין גברים לבין נשים. ועשתה שערה, מה הוא אומר, על נשים, על פה, על שם. ואז תלמיד, זוכר, זה תלמיד שאל אותי, זה אברך צעיר בישיבה שאל אותי, איך אף כאן אני מדבר ככה, כאילו, נשמע לי פרימיטיבי, נשמע לי, אמרתי לו, תראה, אני לא יודע, לא בערתי את הסוגיה עדיין, לא יודע בדיוק מה היה שם, מה היה שיעור, לא שומע, אבל יש לי דבר אחד שיש לי כלפי האדם הזה, יש לי מה שנקרא אמון. מה זה אומר אמון? יצא לי פעם אני אשמע את הבן אדם, או שזה בן אדם שלא אומר שטויות, שמאוד מעמיק בלימוד המחשבתו, לא יכול להיות שהוא עכשיו שחרר איזו אמירה מהמאה ה-14. אבל אדם יודע מה הוא, כאילו, יש לי מה שנקרא אמון, איך נוצר אמון? אמון לא נוצר כי אתה תמים, תמימות כזאת של איזה טיפש. אמון נוצר במישהו, במשהו שאתה יכול לסמוך עליו, נכון? וכשאדם מפגש עם התורה, עם חוכמתה, עם חוכמת דברי חז"ל, ולאט לאט מבין את הרציונל שבהם, ויש דברים שנחשפים לנגד עיניו, פתאום מתברר לי מה ההיגיון בכל מיני מצוות. עכשיו, אני לא אצליח תמיד להבין הכל, אבל מתוך מה שאני כן מבין, נוצר לי אמון כלפי כל המכלול של מה שגם הדברים שאני לא מבין. אתה אומר, מה, לא תמיד תוכל להבין הכל. מה שכן תבין, יעזור לך ליצור אמון בכל המכלול של עולם התורה והמצוות. וזה סוד מאוד מאוד חשוב שהמהר"ל רוצה לומר פה בעצם מתוך הדברים. נמשיך הלאה. איפה הגענו? והאדם העושה? והשומר הסדר הזה, אשר סידר השם יתברך, דבר זה, צירוף וזיכוך נפש האדם. כי על ידי עשיית המצוות שם הסדר השכלי, הוא דבק בשכלי, ועל ידי זה דבק בו יתברך. והעובר על המצוות, הוא יוצא מן הסדר השכלי, סידר השם יתברך, וכל אשר יוצא מן הסדר מביא לו, זה עיבוד הנפש לגמרי. שיקח כל מי שנותן במצוות טעם, על פי הטבע, לומר כי לקח עשרת תורה חזיר, ושהוא מוליד בגוף מזג רע, כן, בוודאי האמת. אומר המעל, זה האמת, אנחנו מוליד בגוף מזג רע. כן, נתנו טעם באיסור חלב שהוא מוליד מזג רע, וכן בדם, ומכל שכן בשקצים ועופות הטמאות, וכולם נתנו טעם על פי הטבע. כאילו התורה ספר מספרי רפואות, הספר הטבע חס ושלום לומר כך. אם היה הדבר כמו שאמרו, הרי אמרו פרק כמה דחולין, ובתים מלאים כל טוב, מה רבי ירמיה אמר, רב קוטלי דחזיר התיר להם במלחמה. רגע, אם זה דבר שעורק את הבן אדם, כשאתה מתיר לו את זה במלחמה, מה עשית לו? עורקת לו כמה שנים מהחיים. איך אתה מתיר לו דבר כזה? כנראה שגם הפגם הפיזי הוא תוצר של מה? של הפגם הרוחני? וכשבמלחמה אין פגם רוחני, אין גם פגם פיזי. ואם שורש האיסור של מזג רע, האיסור, האיסור לכאן הלך, חן חלב מסגור רע, אם כן בן פקוע, למה חלבו מותר? בן פקועה זה שהשחטות הבהמה והוולד היה בתוכה, אז החלב שלו מותר רגע, חלב זה כמו סם המוות, אם זה כמו סם המוות, איך אתה יכול לאכול אותו? כנראה שזה לא כמו סם המוות. הסיבה שהוא פוגע בבריאות גם, זה בגלל הצד הרוחני שלו. לכן אם עשה השחיטה שלא להתאכזר, למה הייתי לתורה בן פקועה בשחיטה? לכך אין ראוי לומר כך. ואף אמנם כי האמת הוא, כי כל אלו יש בהם איזה גרע. דבר זה יימשך במדי, מה שיש בהם שינוי רע גם כן. השינוי הרד, השינוי הרוחני. מהשינוי הרוחני נולד גם מה? הפגם הפיזי, הפגם הנפשי. מהנתמתם נולד הנתמתם. אבל אין זה עיקר הטעם המצווה, כשאינם רואים אל האדם כפי הסדר שסידם אשר יתברך. כך הרחיקה התורה אותם, ולפעמים לא הרחיקה התורה. וזה אשר הבטיח אשר יתברך ואכלת את כל העמים. לא היה ראוי להרחקה מצד שאתה ראוי שיהיה מקוים. מצד שאתה ראוי שיהיה מקוים, ובתים מלאים כל טוב. לפיכך לא הרחיקה התורה דברים אלו. מה שהתורה אסרה, כאשר היה ראוי לאסור לפי הסדר השכלי, כך התורה התירה אותו כאשר הוא להתיר. והכל לפי השכל שראוי בו שיהיה הנהגת האדם. הכל מתחיל מהצד הרוחני, כשראוי לאסור התורה אסרה. ואז זה גם מטמטם את הנפש ואת הגוף. כשראוי להתיר, התורה התירה, ואז זה לא פוגע פגיעה פיזית בגוף. זה אומר רמז"ל, לא יאמר האדם אי אפשי בשר חזיר, אי אפשי דבר פלוני, אלא אפשי. מה, יעשה שאוויר שבשמיים גזר עליי. כן, יש פה פשט חדש לאי אפשי, מה זה אי אפשי? אל תאמר אי אפשי, הרמב"ם מסביר בשמונה פרקים, אל תגיד שאתה מקיים את המצוות בגלל ההסבר השכלי שלהם. אתה מקיים את המצוות בגלל הגזרה האלוקית. אומר המהר"ל, אל תאמר אי אפשי במובן, זה לא טוב לי, זה פוגע בי, זה לא בריא בי. אלא אפשי, מצד המציאות הטבעית, זה היה ראוי לי, אלא מה לעשות? אבי שבשמיים גזר עליי, ועכשיו זה מה? ואחרי שאבי שבשמיים גזר עליי, אז עכשיו זה גם לא, זה גם לא מה? גם לא אפשי. זה גם לא מתאים לי, נכון? הראו בזה שאין לומר כי התורה טבעית, שאם הייתה טבעית לא היה בה קיבוץ שכר אלוקי, הדבר שהוא טבעי, לכך יאמר אפשי מצד הטבע, כאשר נדבר גזר עליי בחוכמתו, מה שאין ראוי לאדם מיוחד בו נפשו. אם באמת כל התורה זה לא לאכול בשר בחלב כי זה הורס לך את הבריאות, אז איך אני מן העולם הבא מתוך הדבר הזה? איך זה נותן לי בעולם הבא? איך זה קשור בכלל לעולם הבא? מוכרחים לומר שהתורה היא קודם כל עניין מה? רוחני. ואם יאמר האדם למה נותן לסדר השכלי שיעשה האדם אלו המצוות, ודאי מצוות שנדע טעמן, כמו מצוות צדקה ותפילה, מצוות כיבוד אב ואם, ואחר כך גדבה וגזלה, הדבר הזה יש לומר, כי ראוי שיהיה אדם מיוחד במעשים אלו, כי הם רואים לאדם, מצוות שאין ידוע טעמם ונגלה, ידוע טעמם ידוע ונגלה, הלא הם ידועים למשה, ולשאר החכמים לפי מעלתם ומדרגתם. פה אמרה יותר חושפת מה שאמרנו. יש דברים שכן ידועים, מצוות שכן אפשר להשיג אותם. עד שכל המצוות לפי סדר השכלי, ראויים לאדם, כך הם מזכים ומצרפים לנפשו שצרופה וזכה. אז יש דברים שהם ידועים, לא הכל ידוע לכולם. שוב, מה בסוף, למה אני כן קיים את המצוות? כי נוצר לי אמון. כי נפגשתי עם דברי חז"ל. זה נכון בתורה שבכתב, תורה שבעל פה. האמון הזה הוא המפתח לכל קיום תורה ומצוות שלי. פתאום אני מאמין שאני עומד מול חוכמה.
איך אני... האמון זה עוד פעם כאילו... אמרנו שאתם מתחילים משור שלוקי שאני לא מבין.
אבל גם את השור שלוקי אתה יכול להבין לפעמים. כמו דיברנו על כיבוד אב ואם ושילוח הקן. אתה יכול להבין, אבל לא תמיד כולם הבינו את זה. לא תמיד תוכל להסביר את זה לכולם. יש לך גם מגע גם בזה. מתוך מה? מתוך זה שאתה שייך לקומת חיים הזאת, אתה יכול גם להבין את זה, אבל לא תבין הכל. אז למה תקיים את השאר? מתוך זה שיש דברים שהבנת, תקיים גם את השאר. גם המדע ככה עובד, לא הכל הוא יודע. מתוך זה שנוצר, שהוא הבין שיש איזושהי חוכמה, איזשהו סדר במציאות, איזושהי חוקיות. מתוך זה הוא הולך לברר גם את שאר הדברים. איך אתה משקיע? מי אמר שתמצא פה עכשיו איזשהו תגלית? מי אמר שיש איזשהו עיקרון שהוא זה שחורז את כל הדברים הטבעיים האלה? מתוך הניסיון החיובי, מתוך האמון, אני ממשיך הלאה גם לשאר הדברים. זה מה שהמהר"ל פה כותב, שיש דברים שמשה, שאני לא ידע, אבל משה כן ידע. יש גם דברים שמשה לא בהכרח ידע. אבל משה נוצר לו אמון בתורה. שכל המצוות עם תפיסת השכלי רואים לאדם, כך הם מצזקים ומצרפים את נפשו, שהיא תרופה וזכה, יתברר לך בירור הדברים. מה שאמר, כי לא המת מתמה והפרה מתארת מאים. כלומר, שאין זה דבר טבעי למת שהוא מתמה. דבר טבעי למן ידע שהוא מתאר. כאשר יתברר חכה כסידר לאדם מעשיו, לפי מה שחייב השכל, שכך ייקח תארתו. אבל אין עוד דבר טבעי, רק שהכל שכל אלוקי. ואל האדם הוא חוק וגזרה, כאשר אינו עומד על טעם המצווה שהוא שכל אלוקי. וכך עם כל המצוות שהן שכל אלוקי, ולא שכל אדם, ולפיכך האדם אשר יש לו נפש אלוקית, יומדת בחום על ידי מצוות השכליות האלוקיות, כאשר הוא דבק מים, ועושה אותם, הוא דבק בו יתברך, מוציא את נפשו מן הטבע, ואף שלא אין לו טעם המצווה, הלא כאשר הוא עושה המצווה, דבק בו במצווה, שהוא השכל האלוקי, נדבק בו יתברך, ואבן דברים אלו, ודי בזה. גם בלי לתת את הטעם, אתה מקיים את המצווה, אתה דבק באותה אמת אלוקית. כמו שנתנו פה דוגמה, אני חושב שדוגמה שמלווה אותנו, דוגמה של שילוח הקן ומצוות כיבוד הורים. אדם מכבד את ההורים, אז דרך אגב, הוא מכיר להם טובה, זה הוא מבין. יש דברים שהרבה לא מבינים, חושבים שכיבוד הורים זה רק בשביל זה. אבל גם אם אתה לא מבין, ברגע שאתה מכבד את ההורים, אתה גם שייך אליהם, אתה קשור אליהם, אתה גם זוכה להיות שייך, להיות קשור לשורש שלך, להיות חובר לעצמיות שלך, מתוך החיבור להורים. רגע, אבל הוא לא מבין את זה, זה לא משנה, זה פועל עליו גם אם הוא מבין, הוא לא מבין. ונו עוד רמה בכיבוד הורים, דיברנו על השייכות למסורת, זה גם קורה אוטומטית, אבל הרמה יותר גבוהה שהמהר"ל הזכיר, פרק נ"א, זה כיבוד הורים ושילוח הקן, ששניהם בעצם קשורים למה? קשורים בעצם לשאיפת הנצח שבאדם. יכול להיות שאדם בכלל לא מבין את זה, אבל בסוף כשהוא מכבד את ההורים, הוא משתייך לנצחיות של החיים, כשהוא לא לוקח את האם והביצים, כשהוא משאיר את הקן קיים, הוא בעצם מכבד את המשכיות החיים של הציפור, אז הוא מכבד את הצד הנצחי שבאדם. אז גם אם הוא הבין, גם הוא לא הבין, זה פעל בו, זה נמצא בתוכו, זה מפעם בתוכו, זה משהו שהוא חלק ממנו, וזה בעצם סגירה של כל ענייני המצוות. בעצם בפרק ו' דיברנו על הרובד המאוד עליון של המצוות של בחינת גזרה, משהו מאוד עליון, מאוד מרומם, שמרים אותי במקומות רוחניים עליוניים. פרק ז' דיברנו על הצד המאוד ארצי של המצוות, שהם סוג של צינור, שהוא זה שצריך להיות שייך אליי ומתאים לי כמו אותו עץ, שצריך להיות מתאים לגרעין שאותו הוא מעביר. ופה בפרק ח' יש פה בעצם את השילוב, איך הדברים משתלבים, איך הצד הארצי והעליון של המצוות משתלבים יחד. השורש הוא הצד הרוחני העליון, נתמתם, התוצאה היא ונתמתם, עלו והצליחו, זה נעים. זה לא במובן הרוחני. לעומת, גם המהר"ל מודה שכמה שיותר תבין.